Oi, Caleb. מדרש רבה בקהלת, קראנו את דברי המדרש. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו ויחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל. ותחריב את עולמי. עד לכאן הגענו. כללו של דבר. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא תכליתו. כן, סוף סוף, סוף סוף הצלחנו להעמיד באמת את המטרה. סוף סוף הצלחנו להגדיר, לחשוף את המטרה שלשמה אנחנו מצויים כאן. צריך להבין את החשיבות האדירה של ההגדרה הזו. הכלל הזה שהוא מביא כאן, כללו של דבר, הוא מאוד חשוב, כי עיקר הבעיה של האדם זה ליצור סדרי עדיפויות. יש בלבול וטשטוש, כן? בין דברים. מה עיקר? מה תפל? מה אמצעי? מה תכלית? אם נשים לב, אנחנו נראה שבמהלך היום, בסוגיית עיקר ותפל, אמצעי ותכלית, קיימים בלבולים בלתי פוסקים. האדם משקיע המון כוחות בדברים שהם לא תכלית. האדם משקיע כן, באמצעים, כאילו הם היו עיקר החיים. והוא לא מצליח להבין שלמעשה זה אמצעי. יש לו מקום חשוב, בתור אמצעי ודאי וודאי שהוא חוליה בשרשרת, אבל יש לו מקום מאוד מוגדר, מאוד מסוים. תשומת הלב שאנחנו צריכים לתת לאמצעי היא מאוד מסוימת. היא מוגדרת בזמן, במשאבי נפש, לא מעבר לזה. צריך לזכור, בסופו של דבר, שיש תכלית שהיא גבוהה מן האמצעי. אחת הבעיות הקשות הוא שהבחירה החופשית של האדם, כוח היצר, הגוף, הנטיות החומריות שבאדם, הן מהפכות את כל הסדרים. הן הופכות את האמצעי לתכלית. ואת התכלית או שהן מעלימות לגמרי, או שהן הופכות אותה לדבר תפל, שלא ראוי בשבילה בעצם להקריב ולהשקיע. לכן נראה שאחת המשימות החשובות ביותר, עד כמה שהדבר נראה פשוט, אבל המשימה, לא אחת המשימות, המשימה החשובה ביותר זה להגדיר קודם כל מה המטרה ומה האמצעים. אז קודם כל ביררנו, כן, אולי לפני כן, כן, לפני כן. נגיד ככה, העולם הזה הוא אמצעי. ושאנחנו רואים העולם הזה, כוונתנו לבוא ולומר, כל מה שהעולם הזה נותן לנו מבחינת הטבע, כל מה שקרקע העולם הזה מצמיחה מצד טבעיותו של העולם. טבע. הטבע זה שייך גם לטבע גופני, כוחות הגוף. כן? מקום אחר אומר, כן? הרעה והסובה, היקיצה והשינה. כל הפעולות הטבעיות של האדם, גם הפיזיות וגם הנפשיות, כל הפעולות האלו למעשה הם אמצעים. הם כוחות, נטיות חיים, שמשמשים לדבר גבוה מהם. עכשיו, למה זה כל כך קשה להבין את זה? כי הנטיות האלו הן כל כך חזקות בתוכנו. הן כל כך פעילות. עד כדי כך, שאנחנו מתפתים לחשוב שהם המטרה. יש לנו סיבה לחשוב אחרת. מישהו חזר מהעולם הבא. מישהו, אני יודע, טעם את טעם תחיית המתים כדי להגיד שזו התכלית. מישהו ראה את המשיח. כן, אומרים שפעם היה, כן. אבל אין לנו סיבה כביכול. כביכול. אין לנו סיבה חזקה מספיק כדי להניח את הנחת היסוד שהעולם הבא הוא התכלית. מציאות רוחנית עתידית, עליונה, מופלאה מאוד, לבוא להגיד שהיא התכלית עד כדי כך, שניתן לה את המקום המרכזי בחיים, עד כדי כך שכל פעולות חיינו יהיו פונות לשמה, ולא ייתו מן המסילה, אלא תמיד יזרמו אל הים הגדול של התכלית, כל הנחלים זורמים הים. מה מכריח אותנו בכלל להניח את זה במרכז? אז פה הוא עסק בשני דרכי הוכחה, והנה הורונו החכמים זיכרונם לברכה, שאדם נברא להתענג על השם. בהמשך הוא יביא ראייה שכלית, כן? וכל בעל שכל, כמו שהוא אומר בהמשך, אם אתה בעל שכל, לא תוכל להבין אחרת, אתה חייב להגיע למסקנה שהעולם הזה לא הוא התכלית וכו'. בסדר. וכמובן, חוץ מהראיות השכליות, חוץ מה... יש מקום להתבונן פנימה אל תוך תוכנו ולחוש, כן? את השאיפות הרוחניות שבתוכנו, שהן ודאי וודאי מדריכות אותנו וטובעות מאיתנו למשהו שהוא גבוה הרבה יותר מחיי שעה. אם כן, מכמה מקורות וכיוונים אנחנו מקבלים את הראייה הזה. גם האמונת חכמים, והנה הורונו החכמים זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא אלא להתענג לשם. גם מהחקירה השכלית שנראה בהמשך, והנה תראה שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שהאדם נברא למצבו בעולם הזה. נראה שם את הראייה. וגם המקורות הרוחניים שבנפש האדם. משלושת המקורות האלו, בעיקר, אנחנו בעצם מגבשים את הנחת היסוד, כן? שהעולם הזה הוא לא התכלית. אבל, אם אדם לא עוסק באמת בגיבוש של שלושת המקורות האלו, כן? אז מטבע הדברים, העולם הזה צועק בקולי קולות ואומר, כולה שלי. יש לך גם צרכים רוחניים? כן, שמענו על זה. טוב, זרוק להם איזה עצם. בסדר, לא לגמרי תזניח את זה, אבל זה לא הכי חשוב, יש דברים יותר חשובים. כן? מקסימום שני הדברים האלו, כן? העולם הזה והעולם הבא, הם יהיו כשני קווים מקבילים. שחיים בנפרד, שקיימים בנפרד, לא תמיד צוררים זה את זה, אבל בנפרד, אבל לא כמשהו שהולך בקו של אמצעי ותכלית. לכן יש חשיבות אדירה פה בשלב הזה, כן, לעשות חניית ביניים ולהתרכז במשמעות של כללו של דבר נמצא, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה. מצבו בעולם הזה יהיה טוב כמה שיהיה טוב, או יהיה חלילה רע כמה שיהיה רע, לא עלינו. בכל מקרה, גם הטוב וגם הרע, זה בעצם אמצעי לעולם אחר. למה זה חשוב להגיד את זה? חוץ מהדברים שאמרנו כעת, שצריך לעשות סדר, כן? בעיקר ותפל, באמצעי ותכלית. כי אם העולם הזה הוא אמצעי, והעולם הבא הוא התכלית, מציאות רוחנית היא התכלית, ממילא, מה יוצא? עכשיו אנחנו מבינים למה נועדו, עכשיו אנחנו מסוגלים למצוא את הפוטנציאל של כל מצבי העולם הזה. גם המצבים של העושר, גם המצבים של העוני. פן, אברש, כן? וגזלתי וגנבתי. מצב העוני. אני לא אגיע לגניבה כשאני אהיה אני. אם התכלית היא העולם הבא, אז אם אני אני, אני לא אגנוב. כי איך יכול לצאת עולם הבא מגניבה? לא יכול לצאת, אז אני לא אגנוב. אם אני, איך יצא עולם הבא מהעוני? מעניין. שיעורי בית. כל אחד יכתוב לו 5 תשובות לשאלה. איך יוצא עולם הבא ממצב של עוני? איך יוצא עולם הבא ממצב של עושר? אם העולם הבא זה לא תכלית, אלא רק העולם הזה, ממילא במצב של עושר, אין לי שום עניין. לתרום את הכסף הזה או חלקו לדברים שבצדקה, או להשתמש בממון הזה כדי להרחיב את דרכי הגישה, כן? למטרות גבוהות. לא, אין שום עניין בזה. מה המטרה היחידה שנשאר לי לעשות עם הממון? להתגאות. כי אם העולם הזה הוא העיקר, אם המציאות הנוכחית שלי, הפרטית שלי, היא העיקר, אני לא זורם לשום מקום כללי, ממילא, אם אני עשיר, מה נותר לי לעשות? רק להגדיל את תפיסת המקום שלי, להיחשב יותר בעיני עצמי, בעיני אחרים. כי העולם הזה תתפוס כפי יכולתך, יכול ושתו, כי מחר נמות. אין מחר. אין מציאות של מחר. העולם הזה זה הכל. אם כן, תתרחב כמה שיותר. תשמין, תתפח, תתפוס מקום, כמה שיותר. אז אם אני עשיר, זו מטרתי. פנס בא וכיחשתי ואמרתי, מי השם? פשוט מאוד. פן אברש וגנבתי, ותפסתי שם אלוקיי. אני אגנוב, ואחרי זה שיתפסו אותי, אני אשבע בשקר, אני אנצל את החשיבות של שם השם, כדי להימלט מן הדין, אני פשוט אשבע לשקר. מה אכפת לי שם השם? העיקר זה פה. העיקר זה פה. זו ההשלכה הנוספת, הקריטית הייתי אומר, שיש בין שני סוגי ההבנות, מה העיקר ומה תפל. אם העולם הבא הוא אותו העיקר, אם כל הזרימה היא באמת למציאות שלמה, למציאות של טוב גדול ועליון, ממילא כל מצב בחיים שצומח מתוך שדה המציאות, כל ניסיון, כל אירוע, כל כוח נפשי שאני פוגש בתוכי, כוח פיזי, כוח נפשי, הכל יעבור תחת שבט הביקורת של המגמה הזו. בינינו, כך אנחנו חיים. ברוך השם, אנשים שנמצאים פה, לא צריך לדבר איתם יותר מדי על זה. כל אחד מאיתנו שנמצא פה, לפחות, מי פחות ומי יותר, שם לנגד עיניו את המגמה שבין אדם וחברו. להיות אדם יותר הגון, יותר מוסרי. תסתכלו איך זה משפיע על השימוש שלנו בכוחות, בכוח הדיבור. אני לא מדבר כל מה שעולה על דעתי. יש לי כוח להגיד מה שאני רוצה. יש לאל ידי לעשות לכם רע. אבל אלוקים אמר לי, אל תיגע בהם. יש לאל ידי. אני יכול עם הדיבור שלי לעשות דברים שונים ומשונים. למה אני? בכל אופן שומר על הדיבור ומשתדל לדבר דברים של טעם. כי יש לי מטרה. המטרה זה לא לפגוע בך. להיות הגון. להיות מוסרי. די, צריך להיות המטרה לאלה ולאלה. המטרה שלי זה ללכת בדרכי השם מדברה וכו'. יש מטרה למעלה מטרה. אבל אנחנו רואים שהמטרה משנה את צורת השימוש בכוחות החיים. כוח הדיבור כבר לא יתבטא בצורה, כן, חסרת רסן. לא, יש לו בעל הבית. יש מטרה שיושבת עליו. והיא קובעת לו, היא מטווה לו כיוון ודרך. כוח הדיבור לא יעשה ככל העולה רוחו. וגם אם איזה כוח יצרי יבוא ויגיד לי, תדבר, תקלל, כלל אלוקים ומות. לא. כאחת הנבלות תדברין. כך אומר איוב לאשתו, כאשר היא מציעה לו את ההצעה המפתה הזו, בעומק היסורים האדירים שלו, היא מציעה לו לקלל את אלוקים ולמות. שיהיה לך את העונג האדיר הזה שקיללת, יאללה, תרביץ כללה ותמות. את מדברת כמו אחת הנבלות. מה פתאום? את הטוב ניקח ממנו ואת הרע לא? שום פנים ואופן לא. שם נתן, שם לקח, יהי שם השם מברך. איוב, בשליטה מופלאה, מתוך יראת האלוקים שלו, הוא מצליח לשלוט על כוח הדיבור. כן, זה הערך העצום שבהנחת היסוד הזו של עיקר ותפל של אמצעי ותכלית. נקרא את זה עוד פעם. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה. אלא בעבור מצבו בעולם הבא. רק בשביל זה היה כדאי לברוא את כל העולם. אם לא זו התכלית, אין טעם בבריאת העולם כולו. כי מה יוצא מכל המכונה האדירה הזו? סיכה אחת עלובה? מה יוצא? בלי תכלית גבוהה. מה יוצא מכל המכונה הזו? מכונה כל כך משוכללת ומפוארת. מה יוצא ממנה? אם אין מציאות של תחיית המתים, של משיח, של ביאת גואל צדק, של בניין בית המקדש, של נבואה. אז למה כל המציאות הזו? למה כל הטררם הגדול הזה? בינינו. זה מיותר כל הסיפור הזה. למה כל ההשקעה הזו? מה יוצא מכאן? זה יש בסדר. בחורת שכזה, הוא קופץ לרוחק, איזה, כן? בוב דימון, אני יודע מי זה שם היום. קארל לואיס, מי זה עכשיו האלוף? אני לא יודע לכם, כן. בסדר, קפץ לרוחק. כל הכבוד, מדל את זהב. נו, זה, אני יודע מה, בשביל מה? בוא תגידי לי את זה. מה? בשביל מה? בשביל תקנות השוק, בשביל דרך ארץ, בשביל חיי החברה שאנחנו רואים אותם, כן? גם במצבם הטוב, על פי דרך ארץ. בשביל זה העולם קיים. איך הוא אומר בהמשך? אנשים חולים, מתים, כן? פרדות, כן? כל הצרות שיש לבן אדם. בשביל זה המציאות קיימת. למה כל זה קיים? אם תבוא ותאמר לי, שכל זה קיים, כל האיסורים שקיימים, זה כדי שמזה נשיג מדרגות מופלאות, שנהפוך את הזבל לזהב. זה בסדר גמור. אבל כל המציאות הזאת, גם המצב החיובי, אפילו אם יש פה אדם, איך הוא אומר בהמשך, אפילו אם יש אדם שחי 100 שנה, סוף סוף אחרי כל זה, המוות. אדם חי כדי למות. כל היצירה המפוארת הזו, זה הכל כדי לחיות ולמות. זה המגמה? לא ייתכן. לא ייתכן שהמציאות היא מין, איזה מין גלגל חוזר של חיים ומוות. זהו, אתה חי פה בשביל, במקרה הטוב, 80 שנה. 20, 30, 40, כל אחד בקצבת חייו. בשביל זה כל המציאות קיימת, כל הטרחה האדירה הזו, מעשי ידיי טובעים בים. כל המציאות הזו היא תחת החותם של הכיליון והיעדר. בשביל זה כדאי שתהיה מציאות? לא, חייבים להגיד, חייבים להגיד, שגם אם אתה חי 5 שנים, 10 שנים, 30, 40, 50, גם אם החיים שלך מסתיימים איפשהו, הם לא יסתיימו. כי יש תכלית, אני זורם אליה, סיימת פה תפקיד, עכשיו אתה הולך למקום אחר. כדאי היה, השעות ולו הקצרה ביותר, יצא מרחם אמו ונפח את נשמתו. יגידו לנו המקובלים, אנשי הסוד, שהוא עשה את תיקונו ברגע הלידה ומת. כן? למה חשוב להגיד את זה? כי אם אנחנו לא מפרשים את מצבו ואת מצביו של האדם בעולם הזה לצורך עולם גבוה יותר, אין ערך. ודאי וודאי שאם הוא מת מיד התינוק, ודאי וודאי שאנחנו עומדים ושואלים, למה? כי באמת, מה כל זה שווה אם אין מטרה של ישמע, כן? שלשם הוא הולך. ואפילו אם הוא חי 100 שנה. כל יצירות המופת, הרי הוא לא לוקח במותו דבר. איזה אבלה זו. תחשבו על זה. איזה חוסר צדק יש בזה. כל ההשקעה, אז הוא משאיר את זה לאחרים. עוזב לאחרים חילו. אבל מה איתו את כל ההשקעה הזו? האדם מרגיש באופן טבעי שקשה לו להיפרד. הוא רוצה להמשיך עם... אם אין המשך, זה אבל נורא. זה באמת אבל נורא. אז יש הצדקה לכל המציאות של העולם הזה, עם כל המצבים המורכבים שבו, גם עם הסמכות, גם עם התוגות, יש לזה תכלית, אם אנחנו מדברים על עולם המשכי, על פרק ב', שהוא לא רק שדרוג, הוא תוצאה, הוא צומח מתוך העולם הזה, אמת מארץ תצמח. מכל מצבי העולם הזה, צומח לתפארת, עולם רוחני, עולם הבא. האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה, פה אנחנו נותנים את הערך ואת המשמעות של עולם הזה, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חכמים ז"ל, חכמינו ז"ל, רבים, כולם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. כן. מעניין הביטוי, שימו לב. זמן העולם הזה למקום וזמן ההכנה. מקום וזמן, זה שתי הממדים המוכרים לנו מן העולם הזה. מקום וזמן, ובתוך המקום והזמן פועל האדם, שזה הממד השלישי. כן? מה שנקרא עולם, שנה ונפש. העולם הזה יש בו שלושת הממדים האלו, מקום, זמן ואדם. זה המשולש. כן? רק על ידי צירוף שלושת אלו, נטען לפעול בעולם הזה פעולות. מה מקומו של העולם הזה? מה עניינו? זה מקום וזמן ההכנה. כן? כמובן שההכנה לעולם הבא יכולה להיות רק במקום המתאים, ובזמן המתאים, ובאדם המתאים. כן? לא מספיק שאתה אדם שמצווה במצווה, אתה צריך גם לעשות את המצווה במקום המתאים ובזמן המתאים. אם לא תקיים את המצווה במקום ובזמן המתאים, לא תהיה הכנה ראויה. ממילא הפעולה שפעלת לא תזרום לעולם הבא. היא לא תהווה ולא תצמיח את המציאות הרוחנית המבוקשת, קרבת אלוקים. היא לא תצמיח קרבת אלוקים. היא לא תצמיח הליכה בדרכיו, היא לא תצמיח הידמות לו, היא לא תצמיח השוויית הרצונות, מהו אף אתה. היא לא תצמיח. אם לא תעשה את הפעולה הנכונה על קרקע המציאות של העולם הזה, לא תיקח בחשבון בצורה מדויקת מקום, זמן ואדם, לא יצמח מזה הפרי הראוי. אז כל מאמרי חז"ל אלו, שתכף נראה כמה מהם, כל מיני מאמרי חז"ל ברמות שונות של אותו נושא, מדברים על, מדמים את העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. יש אכילה ויש, כן, המוכן כבר. מה זה מוכן כבר? זה ביטוי מעניין, הביטוי מוכן כבר. מה זה מוכן כבר? זה כבר מוכן, כלומר, שאדם למעשה יוצא מן העולם הזה ופעל את הפעולות הראויות, למעשה בפוטנציאל, כל העולם הבא שלו נמצא כבר בתוך הרחם. זה כמו משהו עוברי, שיש את ההתעברות ויש את הלידה. למעשה כל פעולה חיובית שאנחנו עושים, כל פעולה שזורמת לעולם הבא, כל מצווה, כל מידה טובה, למעשה היא יוצרת מצב עוברי של עולם הבא. עכשיו, המצב העוברי הזה, כדי לקבל אותו במלואו את העולם הבא, צריך להמתין את תקופת העיבור, שזה שנות חייו של האדם בעולם הזה. אם בגבורות 80 שנה, אדם חי בעולם הזה, הוא מתעבר מן העולם הבא. העולם הבא נמצא בתוכו בצורה עוברית. אלא מה? העובר הזה, כן? נכון שהוא לא יוצא בשלימותו בעולם הזה, כיוון שכבר אמרו חז"ל ששכר מצוות בעולם הזה ליקה. אין שכר מצוות. אי אפשר בשום פנים ואופן שכל המציאות הרוחנית הזו תתגלה בתנאי העולם הזה. בגלל שהעולם הזה הוא מקום וזמן ההכנה. זה מקום של הכנה, לא מקום של שכר. אבל גם בעולם ההכנה, גם בעולם ההכנה, העובר הזה, הוא נותן לנו כלים כדי להמשיך ולפתח אותו עצמו. זאת אומרת, פירות בעולם הזה וקרן לעולם בא. כלומר, בעולם הזה, מכוח המצוות שאדם עושה, מצווה גוררת, מצווה. שכר מצווה, מצווה. זאת אומרת, העובר, הכוח הרוחני שמתרבה בתוך הנפש וממתין לזמנו המיוחד לצאת, שזה בעולם הבא, צדיקים יושבים ואתרותיהם בראשם, העובר הזה, כדי להתפתח, הוא יונק מן הטבור. איך הוא יונק? איך הוא מתפתח? הוא נותן לאדם כלים כדי לגדל אותו עצמו. ונתתי מטר גשמכם בעיתו. אם אתם תשמרו את מצוותיי, אני אתן לכם מטר. המטר זה לא שכר המצווה. זה כלים כדי שנוכל לקיים עוד מצוות. אז באמת זה מוכן כבר. אבל זה לא יוצא לפועל, זה בהכנה, בפוטנציאל, אבל לא בפועל. בעולם הבא התנאים מתאימים. פשוט מתאימים. בעולם הבא אין את המציאות של הגוף. בעולם הבא אין דבר שמעכב את המציאות הרוחנית הזו להתגלות. בעולם הזה אין כלים להכיל את המצווה שאתה עושה בכוונה. שאתה עושה מצווה בכוונה, שאתה מחייך לזולת בבוקר, חיוך אמיתי, מעומק הלב, אתה לא יכול לקבל שכר על מה שעשית. העולם הזה, הוא לא מסוגל להכיל את הברכה האדירה של חיוך אחד קטן. שלא לדבר על מצוות, יש מצוות, כן? אבל יחד עם זה, אנחנו מרגישים שכאשר אנחנו מחייכים לזולת, אנחנו מתחזקים מבחינה מוסרית. ההתחזקות המוסרית נותנת לנו אפשרות לקיים עוד מצווה. זה פטנט כזה. עוד מצווה. והמצווה היא חוזרת ומכה גלים לאחור אל תוך הנפש פנימה, וגורמת להתגלות נשמתית גדולה יותר. אם כי, הרבה מן המצווה, הרבה מהאור של המצווה, הוא נשאר בבחינה של אור מקיף ולא פנימי. הוא לא מצליח לחדור אל תוך החיים. הוא נשאר מחוץ לחיים, אבל זה שלך. אתה הולדת את האור הזה. אתה נתת לו ביטוי. זה חשבון סגור. חשבון סגור. אבל החשבון הסגור הזה, כמו שאמרנו, עושה פירות ומעודד, מעורר אותך ונותן לך כלים מופלאים ביותר כדי לקיים עוד ועוד מצוות. כשאתה תגיע לעולם הבא, אתה תראה את השכר על אותו חיוך, לא תאמין. אתה תשאל, מי ילד לי את אלה? על דבר כזה קיבלתי? כזה שכר? זה ההסבר להרבה מדברי חז"ל, שמדברים על גודל השכר של מצוות מסוימות, ואנחנו עומדים ותמהים. הרי כל כך הרבה מצוות כאלה עשיתי. נו, איפה השכר? איפה השכר? לא תוכל. אתה תקבל כלים על המצווה הזו. השכר עצמו יראו לך לעתיד לבוא, ואתה לא תאמין. יהיה מאוד קשה להבין איך מפעולה כל כך קטנה יצאה דבקות עליונה כזו. עד כדי כך שמלאכי השרת, מלאכי השרת, בגן עדן העליון, תעשו למצוא עצמך בגן עדן העליון, ולו בגלל העובדה שראית אדם עצוב, ובאת ואמרת לו, בוקר טוב. ליומן. ואז הרבה פעמים יש צער לאדם. יכול להיות צער גדול לאדם, שיראו לו בעולם הבא את ערכם של המצוות, ומה הוא יכול היה לקבל? איזה מצוות הוא זלזל בגלל שהוא לא ראה את שכרה מיד. הוא ציפה לאיזה מין הופעה רוחנית עליונה, שלא מתאימה לעולם הזה עדיין. כן? ולא ראה את זה. אז הוא לא קיים את המצווה. הוא הזניח את המצווה. המצוות התגוללו באפר, והוא לא שם לב אליהם. הוא חיפש דברים שיותר קרובים לשכר, כל מיני תענוגות יותר גלויים. אבל הוא לא העדיף את בניין העולם הרוחני, שמטבעו הוא לא מתגלה בעולם הזה. לא היה לו סבלנות. לא היה לו אורך רוח לזמן המתאים של התגלות השכר. הוא הלך לחפש דברים ששכרם הוא בעולם הזה. ומטבע הדברים, מה הם אותם הדברים האלו? דברים חומריים. או אפילו אם עושים מצווה, עושים אותה לשם כבוד. ואז אפשר לקבל את השכר בעולם הזה. אין שום בעיה. כבוד? כבוד מן הסוג הזה. אין שום בעיה. העולם הזה יכול להכיל אותו. העולם הזה הוא קרקע נהדרת לכבוד מן הסוג הזה. הוא צומח נהדר על הקרקע הזה. כבוד טהור? כבוד אמיתי? כבוד חכמים מן חלו? אין לך ברירה, צריך להמתין. זה שכירות שמשתלמת בסופה. אגיר יומה ענן. אנחנו שכירי יום. אנחנו נקבל את השכר בסופו של היום. במהלך היום נקבל מבעל הבית את הכלים המתאימים כדי שנוכל לעבוד בשדהו. בעל הבית חסר לי קומביין. קח קומביין, אין בעיה, קדימה, תתחיל לעשות חבילות. בעל הבית חסר לי 2,000 שקל כדי לקנות איזה כלי כדי לחרוש בשדה שלך. אין שום בעיה. קח אפילו 50,000 שקל, תקנה מחרשה פנאומטית אפילו. אין שום בעיה, קח. קח כלים. אפשר להתענג. גם שעוסקים בכלים אפשר להתענג. כי מרגישים שהעשייה הזו היא זורמת לתכלית, וזה בעצמו עונג. נכון שאי אפשר לחוש את כל העונג של הזרימה אל התכלית, במיוחד אחרי חטא אדם הראשון. אחרי חטא אדם הראשון נפרדו האמצעים מן המטרות, זה נכון. והיום שאנחנו נמצאים באמצעי, אנחנו מרגישים שכביכול חשך עלינו עולמנו. אוי, האמצעי כזה מצמצם, כזה קשה. אנחנו לא מרגישים את נועם התכלית בתוך האמצעי, במיוחד שהאמצעי הוא מאוד מאוד רחוק מן התכלית. שהוא רק החוליה הראשונה מתוך 20,000 חוליות. אז בכלל אנחנו מרגישים מחנק בתוך האמצעי. זה גרם חטא אדם הראשון, שנפרדו האמצעים מן המטרות. אבל אם זוכים להבין לשמה אני פועל, לשמה אני עושה את הפעולה הזו, טיפ טיפה להרגיש את נועם התכלית. בפרט שקדמה לעשייה האמצעית, שאיפה עזה, שאיפת התכלית. ואני כל כך רוצה לגמול חסד. אז עכשיו אני אלך לקנות בשר בשוק. הקנייה של הבשר בשוק זה שלב א', זה עוד לא מבושל, זה עוד לא מונח לשולחן, לא בא לפה עדיין הסועד, או אני, לא בא. אבל אני כבר בשוק שמח. למה? כי התכלית כל כך חזקה, אז היא מצרפת לה את האמצעי. היא בעצמה חושקת אותו, וגורמת לאמצעי להיות מחובר עם התכלית. ואדם שפועל את האמצעי, אם כי בדרך ארוכה, ויש לו דרך ארוכה, בכל זאת הוא מרגיש את נועם התכלית בתוך האמצעי ומאושר. זה נקרא מעין עולם הבא. מעין. אבל, עין לא ראתה זולתך, יעשה לה מחכה לו. מי שמחכה ומצפה לאותה מציאות מתוך עשייה יומיומית, מאומצת, כן, של בחירת האמצעים הנכונים, והוא חושק ומצפה לתכלית הגדולה בסבלנות, באורך רוח, לא בקוצר רוח ועצבנות. זה אדם. שבסופו של דבר יזכה. אז כל המאמרים האלו שאנחנו נראה בהמשך, כולם באמת בסגנון אחד, המחנה המשותף של כולם, הוא באמת עקרון ההכנה. על כן תמצא מאמרי חכמינו זל רבים, כולם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה, ואכילת המוכן כבר... טוב, היה מקום פה להתעכב באמת על הביטוי פה של המנוחה. כן? צריך באמת להיות עירניים פה. כל מילה פה היא בשקל הקודש ממש. זמן ההכנה והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. כן? אתם רואים את ההבדל בין מנוחה ועמל. מה ההבדל בעצם בין מנוחה, כן, ועמל? איך אפשר להגיע למצב של מנוחה? אומרים לאנשים שבעולם הבא הם כל הזמן ינוחו, אז הם קצת נבהלים. זה יהיה נורא משעמם. זה יהיה ממש ממש משעמם לנוח כל הזמן. שימו לב, יש גרעין אמת בטענה הזו. מהו גרעין האמת? למה אדם כל כך רוצה לעמול? למה אדם כל כך רוצה לעמול? סיבה פשוטה. כי הוא מחפש משהו. הוא מחפש. אבל אם הוא היה מוצא את המשהו הזה, הוא היה נח. הוא היה פשוט נח. יום שבת, אנחנו מוצאים. לכאורה, האם באמת מצאנו ביום שבת? הרי עדיין השדה שלי לא זרוע. אני עצרתי את הזריעה באמצע, ממש באמצע. נכנסה שבת, עצרתי. ביום שבת אנחנו מתרוממים לעולם שכולו טוב. לעולם של מה שנקרא החיה. יש נפש, יש רוח, יש נשמה ויש חיה. החיה זה מציאות שמעל העולם הזה. האדם מתרומם לעולם מושגים שהוא לא תלוי בכלל. בצורכי עמל והשלמה, מציאות חסרה שצריך לחתור להשלמתה. כאילו מלאכתך עשויה. מי שבאמת מקיים את מצוות השבת כהלכה, הוא יכול להרגיש את זה. הוא יכול להרגיש הבדלה מופלאה בין המציאות התחתונה שלו, שמבחינתה השדה עדיין לא חרוש, עדיין לא זרוע, הבית לא גמור, והוא נמצא בעולם אחר לגמרי, בעולם של שלימות. לכן זה נקרא מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. זה נקרא מנוחה שלמה. יש מנוחה חסרה. מנוחה חסרה זה מנוחה שהיא בעולם הזה. בעולם הזה עולם התנך. אתה לא ראית החוסר העצום שעדיין קיים? מה התנך? אלא אם כן התנך בשביל לעבוד. מה שנקרא לנוח על מנת לכתף. אני באמת, מטרתי זה להמשיך ולשאת את המסע של החיים. אבל אני נח כדי שיהיה לי כוח להמשיך ולכתף, לשים על הכתף. זה בסדר גמור. אבל יש מצב המנוחה, זה עולם הבא. בעולם הבא זה מצב מנוחה משתי סיבות. חלילה לחשוב שבעולם הבא אין התעלות. יש התעלות בעולם הבא, אבל היא לא בדרך של עמל. היא לא בדרך של התקדשות, היא לא בדרך של להרגיז יצר טוב על יצר רע. בעולם הזה כל ההתקדמות הרוחנית שלנו היא בבחינת אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. העולם הזה הוא מלחמתי, הוא מיליטנטי מאוד. התנגשות תמידית בין יצר טוב ויצר רע. בעולם הבא ההתקדמות היא באופן אחר לחלוטין. בדומה. כדי שנבין את זה, הקדוש ברוך הוא נתן שכל לבני אדם, כן? להיפגש עם החוקים שקיימים מחוץ לאטמוספירה. אין שם חיכוך, אין שם אוויר, אין שם כוח כבידה, ואתה חייב באוויר, חייב באוויר. אתה מתקדם, אבל בלי מאמץ. אולי איזה מאמץ מסוים? לא זכור לי אם קראתי בדבר הזה, דייקו בזה, נדמה לי שזה בלי מאמץ בכלל. אתה מרחב באוויר, רואים את התמונות האלה בחללית, איך הם מרחפים באוויר, בלי שום מאמץ, מחייכים. בעולם הזה, כדי לקפוץ 9 מטר ו-70 סנטימטר, קפיצה לרוחק, וואו, וואי, וואי, וואי. 4 שנים הוא מתאמן, כן, כמו שהזכרנו מקודם. 4 שנים הוא מתאמן, כדי לשבור את השיא העולמי. לפעמים, השיא של, אני כמה שזוכר, בתור נער, בתקופתי זה היה בוב דימון, כך הוא נקרא. כמה הוא עשה? 9:40, אני טועה. 23 שנה לא שברו את השיא שלו. 23 שנה. עד שבא זה, כן? זה היה שמו קארל לואיס, לפני, כן, הרבה שנים. שבר את השיא, 20 סנטימטר. כדי לקפוץ 9.70 מטר, אתה לא יאומן. הוא צריך להגיע למהירות ריצה אדירה. הוא צריך להיות גם עצן. כן? הוא גם רץ למרחקים קצרים, 100 מטר וכן הלאה. הוא צריך להיות עצן מדהים. 80% מהקפיצה לרוחק זה המרכיב של הריצה. לאחר מכן זה התנועה באוויר. כן? תנועת הריחוף, לעלות כמה שיותר גבוה, לשלוח את הרגליים. צריך עדיין יציבה נכונה, כי אחרת אתה נופל אחורנית. זה סיפור מורכב. כל זה כדי לקפוץ את השבול. מה זה לקפוץ, לקפוץ לרוחק בחלל? אפשר לקפוץ 200 מטר. וכליליות, הנה, קפוץ 200 מטר. בלי שום מאמץ. זה סדר התקדמות אחר. סדר התקדמות אחר. אז המנוחה היא בשתי מובנים בעולם הבא. גם במובן של כתיפת הפירות והתענגות על מה שעמלת, וגם התקדמות ושדרוג של העולם הרוחני שלך בלא עמל. זה מצב המנוחה שעליו מדובר כאן. העולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו, העולם הזה דומה לפרוסדור. כמו שאמרו ז"ל, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. שימו לב, העולם הזה דומה לפרוסדור, זה מאמר ראשון. המאמר הזה מלמד אותנו דבר יסודי. העולם הזה דומה לפרוסדור. במילים אחרות, העולם הזה הוא עולם שזורם לטרקלין. מה זה פרוסדור? מסדרון. ראיתם פעם מישהו ישן במסדרון? כן. רק בבתי חולים ישנים במסדרון. אז כנה במסדרון, זה ביטוי. כן. זה ביטוי של ערב בחירות. כן. כן. לפני כמה שנים. כבר לא זוכרים בזה, זה כבר עוטפים בזה דגים היום. אבל אנחנו זוכרים, כן, פחות יותר. אז כנה במסדרון. אז זה בבתי חולים שיש תפוסה מלאה, שמים את החולה במסדרון. הפרוסדור, העולם הזה דומה לפרוסדור. איזה יופי. בעולם הזה לא ישנים. בעולם הזה נעים. כמו שפרוסדור ומסדרון זה מקום מעבר ממקום למקום. מחדר השינה אל המטבח. בפרוסדור לא מתעכבים. בפרוסדור הולכים. כל כולו בנוי בתכונה, בהתכוונות שיהלכו בו. הוא מהווה גשר, מעבר, פזת מעבר ממקום למקום. העולם הזה דומה לפרוסדור. עכשיו קדימה, בוא. אחרי שהבנת את זה, ממש קריאת כיוון משמעותית מאוד. העולם הזה הוא פרוסדור. בוא אני אשאל את עצמי, האם הרגשתי את הפרוסדוריות שלו בשעה שקיבלתי את המשכורת החודשית שלי? האם אני הולך בפרוסדור או שאני יושב בפרוסדור עכשיו? השאלה צריכה להישאל ביחס לכל מצב ומצב. כל מצב של עולם הזה, האם אני מבין אותו כמצב מעבר שזורם אל, או שאני רואה במצב הזה כטרקלין, כמקום שבו אני קובע את עצמי? שאלה מצוינת. אז שמענו. קודם כל, קריאת כיוון כללית. העולם הזה דומה לפרוסדור. הלאה. כל מאמר, כן. דניאל. מותר לישון כדי להתקדם. לא. לא, הכוונה היא, זה מה שאמרתי מקודם, שבעולם הזה מותר אפילו לנוח. אבל כדי לאסוף כוחות כדי להתקדם. כמו ציפור באוויר, שלפעמים היא לא עושה עם הכנף, היא לא עושה. היא עולה על זרם אוויר חם, ראית פעם נשרים שם בעמק קולרדו שם? הנשרים, ראית? לא שם, מקום אחר, לא משנה, גם בארץ יש. יש להם שם זרמי אוויר חם, אז הם דועים עם זרמי אוויר. כן, זה קונץ יפה. כלומר, יש גם ציפורים שהם, בזמן המעוף שלהם, הם עוצרות את הכנפיים לרגע, ואחרי זה ממשיכות לעוף. זרם האוויר, הוא חוסך להם כוחות. חוסך להם כוחות, כדי שיוכלו, כן, אחרי זה להמשיך את המסע שלהם. אז מותר בעולם הזה לתפוס זרמי אוויר חמים, לדעות לפעמים, ולא להניע את הכנף. אפשר. אבל כל זה כדי לאגור ולאסוף כוחות להמשך המסע. להמשך המסע. זה בסדר. כן, אבל כנראה גם צריך לעשות בדיקה על הדיבור שלי, זה נכון. אני לפעמים אומר את הדברים בצורה קצת יותר מדי פסקנית, שלא משאירה מקום להבנה אחרת. אני מצטער על זה. אתה צודק. צריך להיות זהיר במילים, כן? אבל טוב שאתה שואל, מה שאמרתי, נכון, הדגשתי את זה. בפרוסדור לא ישנים, בפרוסדור לא עומדים. כך אמרתי, זה נכון. באופן כללי, הפרוסדור זה מקום של הליכה, מקום של תנועה. יחד עם זה, יש מקום, אם אתה מתעייף בהליכה בפרוסדור, שב רגע, תנוח ותמשיך ללכת. זה בסדר. זה הייתה הכוונתי באמת. מה שנקרא לנוח על מנת לכתף. בלשון ההלכה, סוגיה במסכת שבת, שמה הגמרא דנה באדם שמרים מסע ברשות הרבים, מטלטל משהו ברשות הרבים. זה אסור ברשות הרבים מטלטל דלת אמות, בערך 2 מטר. אסור לטלטל ברשות הרבים, זה איסור תורה. אז דנה הגמרא על אדם שעשה 2 אמות, לא 4 אמות, עשה 2 אמות, טלטל, סק. כן? 2 אמות, עמד, מתנשף, ועשה עוד 2. האם זה נחשב שהוא עשה 4 אמות, או שבגלל ההפסק, יש פה 2 ועוד 2, והוא לא חייב? סוף סוף המנוחה היא רק כדי, הייתה כדי להמשיך ללכת. משמע, שמטרתו הייתה ללכת, אלא שכדי ללכת 4 אמות, הוא נח אחרי 2 אמות. האם נחשיב את ההפסקה הזו כהפסקת הפעולה, וממילא ההמשך של הפעולה זה כבר פעולה חדשה, ויש לי פה 2 אמות ועוד 2 אמות לחוד, ולא רצף של 4, או שנאמר שמכיוון שהוא נח כדי להמשיך ללכת, למעשה לא היה פה הפסק מהותי, והוא אכן הלך דלת אמות למרות ההפסקה. זו סוגיה בגמרא. אנחנו רואים שמתייחסים להפסקה, בכל אופן, מתייחסים להפסקה כדבר שמכשיר לקראת תנועה. כדומני שההלכה, הפסיקה של ההלכה בעניין הזה, שהנח על מנת לכתף, אם אני נטועה, אם מישהו יודע את הפסק שם, נדמה לי שהוא לא חייב מדאורייתא. הוא לא חייב מדאורייתא, כן? הוא לא חייב, למרות שהמנוחה הייתה על מנת להמשיך וללכת, הוא לא חייב מדאורייתא, רק מדרבנן. מה? אם זה לפוש. ואם זה לכתף, הוא חייב? לכאורה, נכון? אבל נדמה לי שלפני הרבה שנים הסתכלתי שם באות הקטנה שם בשער ציון, הסתכלתי שם בהלכה, לא זוכר, גם שם, נדמה לי שההלכה היא כמי שטוען שלא חייב. נח נד לכתף, לא חייב. אם אני לא טועה, צריך לברר את זה. אבל בכל אופן זה מועיל מאוד לסוגיה שלנו. עצם העובדה שהגמרא דנה וזה רואים ש... מנוחה על מנת לכתף, כן, לא נחשבת כמנוחה. יש מקום לומר שלא. אז אם זה המטרה של המנוחה, זה בסדר גמור. זה בסדר. אז קודם כל, העולם הזה דומה לפרוזדור. כמו שאמרו זל, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. הנה, מכיוון שהעולם הזה דומה לפרוזדור, ממילא היום לעשותם. מה שאמרנו, שהפרוזדור זה מקום של הליכה, עשייה. היום לעשותם, כל העולם הזה אגב, איך הוא נקרא? היום. מסגרת זמן מאוד כביכול מצומצמת. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. אין הרבה ימים, יש כביכול יום אחד. כן? שאומרים, היום, ממילא, אני מקבל תחושה של ניצול זמן. יגידו לאדם, לא עלינו, יגידו לאדם, יש לך עוד יום אחד לחיות. שאומרים לאדם, יש לך 80 שנה, יש לי זמן. הוא לא מחשב את רגעיו ולא את שעותיו. הוא יכול להעביר ימים, חודשים ושנים בבטלה. יש לו זמן. נדמה לו לאדם שהוא חי לנצח, כך אומרים. אבל ברגע שאדם יודע שיש לו יום אחד לחיות, כל חשבון הזמן משתנה מקצה לקצה. היום לעשותם. כן, קודם כל, קיבלנו פה, כן, שקוראים לעולם הזה פרוזדור, כן, אז ממילא אנחנו מקבלים פה מיד 2 הערות חזקות. כן? הערה הראשונה זה קודם כל לעשותם, כי פרוזדור זה מקום של הילוך ועשייה. ודבר שני, ניצול הזמן. כי זה עולם העשייה. במקום אחר אי אפשר לעשות. ניצול הזמן משודר לנו על ידי המילה היום. שמירת הזמן, היום, ותוכן השהות שלי במקום הזה, זה העשייה, לעשותם. שני דברים. נמשיך הלאה. היום לעשותם אחר כבי שכרה. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אז גם המאמר הזה, מבחינת המחנה המשותף שלו עם שאר המאמרים, גם הוא חושף את היסוד שאמרנו, הכנה, הכנה, הכנה. אבל איזה מימד חדש הוא מכניס לנו, שלא פגשנו אותו עד עכשיו, פגשנו את האופי הפרוזדורי. ראינו שהאופי הפרוזדורי גוזר עלינו עשייה ושמירת הזמן. מאמר הזה, מה הוא מביא לנו? איזו ידיעה נוספת? מי שטרח בערב שבת, הטרחה. בפרוזדור לא הולכים ידיים מאחורי הגב. בפרוזדור הולכים עם עוצמה. כי אם הייתי אומר היום לעשותם, הייתי אומר, טוב, לעשותם. אבל איך עושים? הם מניחים תפילין, מתעטפים בטלית, אני יודע מה, נותנים צדקה. לא. מי שטרח בערב שבת. זה לא רק המימד הכמותי לעשותם, הרבה מעשים, זה המימד האיכותי. כל מעשה, כדי שהוא יחשב הליכה, הליכה חזקה, הליכה שהיא חותרת אל הטרקלין, והיא גם מגיעה אליו, היא חייבת להיות בטרחה, במיצוי כוחות הנפש. עם כל כוח השכל, עד כמה שאפשר, עם כוח הרגש, עם כוח הגוף, להשקיע מאמצים. המעשים הנכונים שנעשים בתוך הפרוזדור, הם צריכים להיעשות בהשקעה. בהשקעה גדולה. גם כמותית וגם איכותית. רק לפני כן, מיד, אומר רבי ירוחם ממאיר, שכאשר שואל מנוח, הוא שואל את המלאך, תאמר לנו מה שמך, כדי שנכבד אותך. משיב המלאך, למה תשאל לשמי והוא פלי? אומר רש"י, ששמותינו משתנים לפי שליחותינו. כאשר אני עושה שליחות של מים, איך קוראים לי? מים. כשאני עושה שליחות של אש, איך קוראים לי? אש. מלאך ששינה משליחותו נשרף מיד. אומר רבי ירוחם ממאיר, אין הבדל בינינו לבין המלאכים מהבחינה הזו. שאדם מקיים שליחות, שאדם עושה מצווה, שאדם פועל מעשה טוב, איך קוראים לו עכשיו? שאתה מניח תפילין, איך קוראים לך? תפילינסקי. עכשיו קוראים לך תפילין. אין בך חוט השערה מחוץ לתפילין. שאתה מתעטף בתלית, קוראים לך תלית. ושיש עליך תפילין ותלית, אתה עכשיו שילוב של תפילין ותלית. שתתווסף מצווה נוספת, תפילה, עכשיו קוראים לך בשם משולש. תפילה, תפילין ותלית. אבל זה מעורב. זה איכות משולשת, זה חיסון משולש, שאתה קרוי על שמו. אין בחכות השערה, כך צריך להיות, זה אידיאל. זה אידיאל. אבל זה קריאת כיוון מה שאנחנו אומרים פה. אנחנו רחוקים מזה. אבל כדאי שנדע מה המשמעות הטרחה שעליה מדובר כאן. מי שטרח בערב שבת זה אדם שכל מעשה שהוא היה עושה זה בבחינת הוא היה אומר. האמירה שלו זה לא אמירה שהייתה נאמרת רק מהפה, פיו אמר, אלא כל אישיותו הייתה אומרת, יהא ביתך פתוח לעניים. רבי יוסי הוא היה אומר. זה האמירה ההווייתית שלו. כל כולו קרוי על שם האמירה הזו. זו הטרחה שעליה מדובר כאן. מי שטרח בערב שבת, יוכל בשבת. כן. אמרתי לשאול? אני כן? בסדר. על מה הייתה השאלה? מהשאלה נבין יותר מעניתי. מצד מי הטרחה? מצד האדם או מצד מי? מצד מי יכול להיות עוד חוץ מאדם?
מצד התורה, כלומר, אם אדם חושב שהוא תורח, אבל זה מעיד על עבודת השם הנכונה.
מצד האדם, מצד המחשבות שלו, מה הוא חושב שזה טרחה? לא, מצד הגדרים התורניים. התורה מגדירה לנו את אופן הטרחה. כשאתה לומד הלכה, כשאתה רוצה לקיים הלכה, אתה לומד את ההלכה, את הביצוע של ההלכה, נכון? אתה לומד את הביצוע של ההלכה, זה אתה לומד בספר ההלכה. לעשות הלכה כך וכך, יש פרטים וכו'. כן? ואתה גם לומד את כוונת המצווה, אתה לומד את כוונת ההלכה, ואז אתה מקיים את ההלכה גם בידיעת גוף ההלכה וגם ידיעת הכוונה. זאת אומרת, הטרחה היא בעצם מורכבת גם מקיום מדוקדק, כן? של פרטי ההלכה, וגם בשייכות לכוונה. לכוונה.
זאת אומרת, הקיום הפיזי של המצווה וכוונת המצווה, זה כבר משייך את האדם כולו למצווה. גם את הצדדים הפיזיים שלו, וגם את הצדדים הנפשיים. זאת אומרת, ביטול פנימי של הרצון לרצון השם ידברך, זה הכוונה. כן? הרי כתוב שכאשר אדם מקיים מצווה, הוא צריך לכוון שהוא מקיים רצון הבורא. הוא לא חייב לכוון כוונה פרטית, טעם המצווה הספציפי, די לגבי רוב המצוות, פרט למצוות שנתפרש במפורש בתורה כוונתם הפרטית. שם חייבים לכוון את הכוונה הפרטית בקיום המצווה, אחרת לא יצא ידי חובה. כמו סוכה למשל, למען ידעו דורותכם כי בסוכות הושבתי וכולי. אז במצוות סוכה צריך לקיים לטעם, לכוון לטעם הפרטי. אבל כל שאר המצוות, די בכוונה כללית, והיא, הרי אני מקיים מצוות תפילין, תפילין גם יש לזה טעם פרטי, הרי אני מקיים, גם תלית יש, הרי אני מקיים את המצווה כי השם ציווה, שציווה בהשם יתברך. כוונה כללית. הכוונה הזו, משמעותה, היא ביטול הרצון. ביטול הרצון לרצונו יתברך. אז כאשר אני מקיים את המצווה גם בדקדוק ההלכתי וגם בביטול הרצון, בכוונה הכללית, בזה אני בעצם תורך. זה התרחה. זה מיצוי התרחה. שייכות פיזית ונפשית לקיום המצווה. כן? אבל זה דברים שאין להם שיעור, יש בזה מדרגות, כן? בלי סוף באותה התרחה. אבל צריך לפחות להיות שייך לתרחה הזו באיזושהי מדרגה. כן. בגלות. כן. 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 זאת אומרת, למה פה הדגש, כן, אתה שואל, למה פה הדגש הוא על העולם הבא, כן, שזה בעצם מציאות שהיא מחוץ לגוף. מחוץ לעולם הזה. הרי אנחנו רואים שבמצבים המתוקנים של עם ישראל, מצבים מתוקנים, השאיפה הייתה דווקא לחיות חיי עולם, עולם הבא, בעולם הזה. זה המצב המתוקן. מה שנקרא תראה, מה שנקרא תראה עולמך בחייך. אז מה אנחנו כל כך, כן, פה מאדירים ומגדלים את ערכו של עולם הבא שהוא מחוץ לגוף. מחוץ לגוף. טוב, זה באמת שאלה ששאלו כבר, באמת שאלו, זה דבר שצריך לשאול אותו בתחילת הפרק, והנה הורונו החכמים, זיכרונם לברכה, שעדיין לא נברא להתענג על השם, וליהנות מזיו שכינתו, ומקום העידון הזה באמת, הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. כן. האמת היא שמה שקורה פה הרמח"ל עולם הבא, לא בטוח שזה עולם הנשמות. כן? לא בטוח שזה עולם הנשמות, מאוד יכול להיות שהכוונה היא פה לתחיית המתים. כי בדרך השם, בדרך השם שהוא מדבר שם, שהוא מדבר שם על המצב שבו הנשמה תחזור לגוף, הנשמה תחזור לגוף ותאיר בכל כוחה בתוך הגוף, איך הוא קורא למצב הזה שם? מישהו זוכר? טוב, האמת שצריך להסתכל, משום מה נדמה לי שיש מקום לומר, כן, אבל צריך להסתכל שם בפנים, נדמה לי שהוא קורא למצב הזה עולם הבא. למצב של תחילת המתים, יש מקום להבין בדברי הרמח"ל, בטרמינולוגיה שלו, נדמה לי, אני לא רוצה להכריע בדבר הזה, נדמה לי שיש מקום להבין שעולם הבא זה תחילת המתים, זה המצב של כניסת הנשמה בתוך הגוף, לא בטוח. זה אפשרות אחת. אם אנחנו מסבירים כך, כמובן שאין שום קושייה. אבל זה בתנאי ואפשר לומר כך. אנחנו חייבים ללכת לשם, לטרמינולוגיה שמופיעה בדרך השם ולראות. בלי נדר, אני אראה את זה אחרי השיעור, בלי נדר. כן? זה אפשרות אחת להסביר. אפשרות נוספת, והיא לא חזקה מספיק, אותי היא לא משכנעת, אני חייב לומר, זה להגיד שפה באמת הוא דיבר, פה הוא דיבר באמת לפי רמתו של עם ישראל בזמן הזה. כן? של רוב העם. ממילא מדברים על עולם הבא מחוץ לגוף. כי קשה לצייר מציאות של עולם הבא בתוך העולם הזה. זה עתידני מדי. זה רחוק מדי. בוא נדבר על האפשרויות הרוחניות שקיימות במצבנו היום. אז יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת הקיימת זה חיי עולם הזה שבו זה פרוסדור ועשייה, אבל זה לא מנחם את היהודי כי זה בעיקר טרחה עצומה. כן? לכן אומרים לך, מחכה לך עולם הבא מחוץ לגוף. זה המקסימום שאפשר להבין. תחיית המתים, ציות רחוקה מאוד. ציות מאוד רחוקה. אז זה אפשרות שנייה. הוא מדבר לדבר על מציאות שהיא קרובה להשגת האדם, לשאיפת לבבו. ודאי, ודאי, שלא מתכחש, חס ושלום, הרמח"ל, לעובדה שתחיית המתים זה לאלה ולאלה. אבל אין טעם לדבר על זה כאן כרגע. אין טעם לדבר על זה. כן. במקומות אחרים הוא מזכיר תחיית המתים, בהקשרים אחרים. כן, בהקשרים אחרים. אבל בהקשר של העבודה, לדבר עליו כאן, מקסימום זה עולם הבא. מקסימום זה עולם הבא. אבל זה לא תירוץ חזק, מסיבה פשוטה. כי כל מסילת ישרים הרי הוא בנוי כדי להגיע בסופו של דבר לאיזה מדרגה? מדרגת הקדושה. ומדרגת הקדושה היא חיים רוחניים בתוך העולם הזה. בתוך העולם הזה, כביכול מדרגת תחיית המתים, כן? ממש. אז מצד אחד הספר מדריך אותנו לחיי העולם הזה, שהם מעין העולם הבא. מצד שני, מציבים פה מטרה של מחוץ לגוף. אז זה אפשרי או לא אפשרי? יש מקום לדון בזה. התירוץ כאן הוא צריך בהחלט, בהחלט ברור. כן. אם יש מישהו רעיון, אפשר להסביר את זה באופן אחר, אולי יותר מוצלח, אבל זה שני הכיוונים. כן, זה שני כיוונים. כן. כן, אז אתה רוצה להגיד שהעולם הבא זה באמת בעולם הזה, ואכן הוא הולך ובא, ומה שכתוב כאן, כי הוא נברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה, מי זה הוא? זה העולם הזה, כפי שהוא ייראה בעוד כך וכך שנים. בסדר? זה נפלא. אז זה מה שאמרנו, זה התירוץ הראשון שאמרנו, שהעולם הבא מבחינתו של הרמח"ל זה בעצם העולם הזה, שהולך ובא אל תוך העולם הזה. כן, אנחנו פה צריכים כבר, נראה לי לעצור... רק שנייה, רגע נגיע לנקודה, אם כן. אז איפה הגענו? העולם הזה דומה לפרוסדור, כמו שאמרו ז"ל. היום אצלנו אחר גם לסחרם. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. והדבר הנוסף, העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא לים. וכאלה רבים על זו הדרך. כן? פה יש מימד נוסף, רק נגידו בקיצור, אולי פעם בה נרחיב בזה קצת מעט. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא לים. כן? אז מסבירים, מפרשים, מדרש רבה, שם, במהרזו, נדמה לי שהוא מביא את זה. מה זאת אומרת העולם, כן? הבא, העולם הזה דומה ליבשה, העולם בא לים, כמו אדם שכאשר הוא הולך להפליג, הוא לוקח את כל הדברים הצריכים לו מאיפה? מן היבשה. ואז הוא עולה לים. זאת אומרת, היבשה זה המקום שבו יש את מה? את צורכי המחיה של האדם. העולם הזה דומה ליבשה, זה בא לבוא ולומר שיש כאן את כל המכשירים, את כל המכשירים, כדי שהעולם הזה יהיה מקום של התקדמות, וכדי שיהיה לתרחתנו על מה לחול. מי זה המכשירים? המצוות. כלומר, העולם הזה דומה ליבשה במובן הזה שהוא מציע לפנינו את כל האמצעים שבאמצעותם אנחנו מתקדמים בתוך הפרוסדור בתרחה. כי אם היה פרוסדור ותכונת עמל בתוך הנפש, אבל לא היה... על מה שיחול העמל, אין מצוות. אין? אין מצוות. העולם הזה הוא פרוסדור. כולו מוכן להתקדמות וזרימה לאיזה מקום גבוה. ואני כבר מוכן לפעולה. נו, אבל תראי לי את הדבר ש... כן? עליו אני אתרח, ובאמצעותו אני אתקדם. זה המצוות. העולם הזה דומה ליבשה, פירוש הדבר, שאתה מוצא כאן את כל מה שאתה צריך כדי להגיע למקום הגבוה. למקום הרוחני שקרוי עולם בא, ואין נאמר שזה עולם מחוץ לגוף, ואין נאמר שזה תחיית המתים. זה הדבר הנוסף. אז ראינו פה ארבעה ממדים פרוזדוריות, פרוזדוריות, מימד שמירת הזמן, שמירת הזמן והעשייה התמידית, הטרחה הכמותית והאיכותית, וחומרי הגלם, שזה המצוות עצמם, שבאמצעותם זה הדלק שהופך את הפרוזדור לאוטוסטרדה, למקום שבו נעים, מתקדמים, ממקום למקום. נעצור כאן.